χαρτό. Εικόνα δηλωσόιν. Μου είδε και γράφ το ντουμα και νου. Εσύ μου το αγκοντόιν. Μια από νουβο χαρτό. Εικόνα δηλωσόιν. Νουβο χαρτό. Εικόνα δηλωσόιν.
אמריקה בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win four more great years in the world.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
מערכת החדשות של כל חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. הלילה, החל בשעה 2 לפנות בוקר, משדר מיוחד בהגשת שלמה ריזל, איתי גדסי, אריאל שרפר ואפריים קמיסר, וביום רביעי, החל משעה 7 בבוקר, משדר בחירות מיוחד בהגשת בצלאל כהן ובהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים, עד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידעה ארצות הברית. המרוץ לבית הלבן, בכל חי.
תמיד איתי בכל שעה בשבילי כל חי בקצב שלי דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי
אמריקה בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win four more great years in the world.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
המרוץ לבית הלבן, המשדר לסיכום מערכת הבחירות בארצות הברית. באולפן, שלמה ריזל, איתי גדסי, אריאל שרפר ואפריים קמיסר.
שלום לכם ולילה טוב. בחטא בשבט תשפ"א, השלושה בפברואר למניינם, נורתה יריית הפתיחה המעשית הראשונה בבחירות האלו, במרוץ לבחירת זהותו של נשיא ארצות הברית ה-46. זו הייתה מערכת מותחת, קשה, ארוכה ומלאת יצרים, והלילה אנחנו בסיוע של המרוץ הזה בישורת האחרונה. ההכרעה על זהותו של המנצח, הנשיא המכהן דונלד טראמפ, או יריבו הדמוקרטי ג'ו ביידן. איתי באולפן, כתבנו הפוליטי איתי גדסי, איש מחלקת החדשות אריאל שרפר ואפריים קמיסר. מנהלת את המשדר, אסתי פלד, מנהלת האקטואליה, טכנאי השידור אורי כהן ובהפקה קובי אלי. ניתן לצפות בנו גם בווידאו באתר כל חי ועל ניתוב הווידאו אל קנה קליין ושימי ברוורמן. נתחיל איתך אריאל שרפר, תוצאות האמת מתחילות להגיע מהחוף המזרחי.
כן, אז קודם כל הקלפיות, קודם כל שלומי לילה טוב, גם לכל העמיתים היקרים פה, אני מרגיש ממש שאנחנו מסובים בבני ברק כל הלילה, ובסוף אולי יהיה לנו נשיא, אבל כרגע הקלפיות הראשונות כבר נסגרו בקנטקי, ובמדינות המדינות הראשונות שסגרו, אבל הנתון החשוב לרגע הזה, יש פער מאוד קטן בין דונלד טראמפ לג'ו ביידן במדינות המפתח, שאנחנו נדבר עליהם המון במהלך הלילה, פלורידה ופנסילבניה, רק 1% מפריד בין שני היריבים האלה בשעה הזאת. זאת אומרת, המדינות האלה אומרות, הכל פתוח, הכל נפלא. מה שאנחנו כן צריכים להיזהר מההמשך, זה ברגע שהקלפיות התחילו להיספר ממש בזמן הזה, הקלפיות הראשונות, אנחנו עלולים לראות במהלך השעות הקרובות מה שנקרא גל כחול, גל אדום, ואפילו מה שמכנים מיראז' אדום, שזה סחף לטובת מועמד אחד, אבל חשוב לזכור, כמעט 100 מיליון אמריקאים הצביעו בהצבעה מוקדמת, ולכן כל מה שנקבל פה הערב, צריך להוסיף לזה את ההצבעות האלה, שירות הדואר האמריקאי כבר אומר, אנחנו מתקשים לעמוד בעומס, אבל נעמוד בשעת השיא ונעבור בכל הקלפיות, נאסוף את כל הבלדות, כמו שהם קוראים לזה, הבלדס, ונגיע לתוצאה שאנחנו רוצים. מה שנראה כרגע, הכל פתוח והרשות נתונה.
ומה אומרים המדגמים אבל בשעה הזו בארצות הברית?
כרגע המדגמים עדיין לא פורסמו, יש כרגע פרסום ראשון בקנטקי למשל, אני נותן טראמפ מנצח, נכון לעכשיו לפי המדגמים הראשונים של פוקס ניוז בקנטקי, מוביל בפער די משמעותי על ביידן. הסקרים מתפרסמים הרגע, לכן צריך לעבור מאחד לאחד. מה שכן הנתונים החשובים שצריך לשים על השולחן, הם הנושאים, ה-issues, הנושאים שעליהם מצביעים. הסקר הראשי של ה-CNN קובע ששליש מהאמריקאים חשוב להם העניין הכלכלי. הם הצביעו לפי הנושא הכלכלי בלבד. זה נקודה מאוד מעניינת לדונלד טראמפ.
לזכותו של טראמפ שהלך על הנושא הכלכלי.
מכיוון שהוא הלך על הנושא הכלכלי הכי חזק, וזה יכול לקנות את האמריקאים. זה הסקר של ה-CNN. פוקס ניוז יצא בכותרת של סקרי היציאה. המטה של ביידן אומר, אנחנו יכולים לנצח גם בלי הקרבות במדינות המפתח, בלי הבטלגראונד. זאת אומרת, זה הצהרה מאוד שחצנית מבחינת המטה של ביידן, להגיד בשלב הזה שיש לנו את ההצבעות המוקדמות, אבל הם, מה שנקרא, בטוחים בעצמם, אומרים את הדבר הזה. סקרי היציאה של ה-ABC סיפקו כותרת מעניינת לגבי, כמו שאמרתי, הדואר האמריקאי, קשל בדדליין שקבעו לו בזמן האיסוף, 4:30 PM לפי שעון ארצות הברית, אבל יגיע לכל הקלפיות לפני הסגירה.
והנה לנו חומר כבר למאבק משפטי שבטח מתחיל להתגלגל.
המאבק המשפטי כבר מוכן, בגלל זה הבית הלבן הוא under siege, מה שנקרא, תחת מצור הערב. והנתון האחרון שאנחנו יכולים לציין וחשוב שנזכור, בסך הכל כרגע מבחינת האלקטורים, זה צריך לזכור כל הערב, לביידן יש כבר 254 אלקטורים בטוחים. טראמפ כרגע עם 125 בלבד, הוא צריך לעבוד הרבה יותר קשה הלילה, הוא יזיע לאורך כל ה-24 שעות האלה, זה בערך מה שקורה נכון לעכשיו.
אגב, יש דעה של טראמפ מגיע עם נדוניה של 233, לעומת 132, ביידן, סליחה, מגיע 233, לעומת 132 של טראמפ, כך שטראמפ מתחיל את המרוץ הזה, צריך באמת לומר את זה בפירוש, כשידו, כשרגלו על התחתונה, כמי שיצטרך להוכיח את עצמו, והיה אם ביידן ינצח, איתי גדס, יש הלילה דיבורים על חשש בישראל או על הכנות למקרה שכזה שג'ו ביידן ינצח, מה אתה שומע?
שמע, ראינו כבר בהתחלה שטראמפ ביקש מנתניהו איזשהו סוג של תמיכה באותה שיחת טלפון, ונתניהו די הסתייג, אפשר לומר, בניגוד למה שנתניהו עשה עם מה שטראמפ נתן לו, וכל פעם שהיו פה מערכות בחירות, טראמפ נתן איזושהי מתנה, הצהרה על השגרירות והחלת ריבונות וכו', ולכן הייתי אומר שנתניהו מבחינתו לא מביע דעה, כי הוא חושש מאוד שהסקרים, או לפחות רוב הסקרים שראינו בשבועות האחרונים, התממשו וביידן ינצח. בסופו של דבר אני חושב שבעיקר מה שיטריד זה יהיה את האמריקאים, אם אחד מהצדדים ינצח, זו משנה, ראינו את ההתמגנות בארצות הברית, במנהטן, במקומות עושה בבית הלבן עצמו. מבחינת מדינת ישראל כמובן זה ישפיע המון גם על הפוליטיקה המקומית. אם טראמפ ינצח, נתניהו יקבל איזושהי רוח גבית, אם ביידן ינצח, למה שהוא רוצה. זה ייתן לו, ברגע שיש לך נשיא אוהד שלך שהביא לך כל מה שאתה רוצה ועושה לך הסכמי שלום, מטבע הדברים זה מחזק את נתניהו, שהוא הבן אדם שמצהיר שהוא הביא את הסכמי השלום והוא הוביל והמדיניות שלו וכו'. אם ביידן ינצח, זה אמנם לא יהיה כמו ימי אובמה שאנחנו זוכרים, אבל זה די קרוב לשם, ויכול להיות שהסיטואציה הזאת תחליש את בנימין נתניהו.
אז בירושלים לא עוצמים הלילה עין, כמובן, כמו גם בכל העולם, ובעיקר במזרח התיכון, בדמשק, בריאד, בכל מקום. פרנק, המסתר, מה שאתה שומע.
אולי הפלסטינים עוד אחים מכולם, אני חושב, לא?
ביחד איתנו, אולי.
תשמע, בסוף הם האנשים שהכי...
חטפו את הסתירה הכי גדולה.
הכי חזקה מטראמפ.
נכון, נכון. ובעצם, אם אתם מדברים על הפלסטינים ועל טראמפ, יצא לי נאמר ככה, כשאני בדרכי לכאן, ואמרו שזה עובר בשידור וידאו וצריך לבוא לבוש עם חליפה, לקחתי את הג'קט ואמרתי לעצמי שעם הג'קט הזה התפללתי לפני שבועיים בקבר של הרבי מלובביץ' בניו יורק, ולפני שבוע השלמתי תפילת שחרית, התפללתי בדובאי. אוקיי? זאת אומרת, זה בדיוק המהלך הזה, התהליך הזה שאנחנו עוברים עכשיו, בזכות ההובלה של שני המנהיגים האלה, אנחנו מדברים על ביבי, אנחנו מדברים על טראמפ, יהיה מאוד חבל לנו, לא יעזור לכולם, גם מערכת הביטחון מדברת על זה, יהיה מאוד חבל לנו אם הקשר הזה יתפרק, אם טראמפ באמת לא ימשיך לקדנציה נוספת, מה שאנחנו סוג של מקווים שכן. אם כי האינדיקציות שאני מקבל פה, אינדיקציות הראשונות, הולכות יותר לכיוון השם יוסף. יוסף זה ג'ו, נכון? זאת אומרת, זה יותר לכיוון... משהו פה...
זה נשמע משהו מיסטי.
לא, זה משהו פה, מה שאני מקבל פה זה שמי שהוכרז כמלחין הגדול בכל הזמנים זה יוסף ג'ו גרין.
יוסי גרין.
יש כבר נתונים, יש כבר נתונים ראשונים על זה. על כל פנים, חברים, זו המערכת עם המעורבות היהודית החרדית בארצות הברית, הכי גדולה שהייתה מעולם. מעולם לא ראינו ילדים קטנים מתעסקים בבחירות. אמא שואלת ילד למי מצביעים ואומר טראמפ. כולם מעורבים בפנים.
חתימות של רבנים.
המכתבים.
מורים. מה שהיה
גרועות בה. לגמרי. המעורבות הכי גדולה שיש.
אבל אני חושב גם אפרים שלא היה גם נשיא שעשה כל כך למען יהודים ועם ישראל, ושיש לו נכדים יהודים.
נכון, אגב.
מטורף, מטורף.
גם הישראלים דרך אגב מוצאים את הדרך להשפיע על הבחירות באמריקה, לא רק בהצבעה שלהם כמובן, אלא גם באמצעות הפעלה של קרובים רחוקים, גם מסתר אתה בטח יודע על מה אני מדבר.
שם ירחם.
אבל להצביע באמצעות אנשים שנמצאים שם, ואז הם מפעילים לובי, וישראל דרך אגב היא המדינה השלישית בגודלה, שמשפיעה על תוצאות הבחירות בארצות הברית, מכל המדינות האחרות בעולם.
שמשפיעה?
כן.
או שמצביעה?
לא, שמצביעה. לא שמשפיעה, סליחה, תיקון, שמצביעה, ההצבעות חוץ.
הקולות פה, הקולות שהולכים פה להצביע, לא באמת, זה לא באמת עושה את זה.
שמבחינת מצביעים שהם לא אזרחי ארצות הברית, שבכל זאת קובעים במשהו, מה שיהיה בארצות הברית, בזה שהם מצביעים בחוץ, מדינה שלישית בגולה זה מכובד.
בוא נאמר, אוקיי. כן, סליחה רגע ברשותך, בהקשר הזה, למה יהודים למשל בניו יורק הולכים להצביע? הרי הקול שלהם הולך בין כל...
דמוקרטי, ובקליפורניה דמוקרטי. פלורידה לפחות,
זה מתנדנד.
לפחות בפלורידה יש את העניין, אז הקול היהודי שם באמת יכול להשפיע ולהטות.
וגם בפנסילבניה, ואני חושב שזה משהו גם הרבה יותר גדול. הרי בשנת 2016, טראמפ ניצח באלקטורים וקלינטון ניצחה במספר המצביעים, ולכן עד לרגע הבחירות במשך 4 השנים האחרונות בכל הקדנציה הזו הדמוקרטים אמרו טראמפ לא באמת ניצח, כי 2.5 מיליון אמריקאים יותר הצביעו לקלינטון. לכן אבל גם
לא, אבל יש בזה שיקול שלכן הם יוצאים להצביע, כדי שגם במספר הקולות הכללי עדיין
זה אם כי זה לא עוזר של הבחירות הקודמות, ואנחנו דיברנו על זה עוד לפני תחילת השידור, מבחינת בעלי זכות הבחירה באמריקה. יש לנו כאן סיפור שב-2016 היו 254 מיליון בעלי זכות בחירה בארצות הברית, אבל רק 140 מיליון בסופו של דבר הצביעו. זאת אומרת, 30% מתוך בעלי זכות הבחירה, כמחאה גם על העובדה שטראמפ מתמודד בכלל, לא הצביעו. כרגע המצב הוא קצת שונה, יש לנו 224 מיליון בעלי זכות בחירה, שכנראה שהמצביעים כרגע הם יותר צעירים, יותר בראש של דונלד טראמפ, ויודעים גם שאם הם יקבלו את ביידן...
הצעירים הם טראמפ?
הצעירים הם יותר בראש מבחינת הנשיאות. כי ביידן מצטייר אצלם כממשל אובמה שהיה 10 שנים.
מצד שני, הצעירים לא זוכרים את זה. ניגע בזה רגע עוד מעט, אבל בינתיים, בשעה 14:00 נסגרו הקלפיות בג'ורג'יה, בצפון קרוליינה, באוהיו. מדינות שביחד מעניקות 50 אלקטורים וכולן מדינות מתנדדות. מה אתה יודע על מה שהולך שם כרגע?
כרגע קודם כל מהמדינות שהמתנדדות, הסקרים האחרונים לפי מה שאמרתי בפתיחה, עדיין ההצבעה היא מאוד מאוד צמודה, שכרגע אי אפשר להכריע את זהות המנצח. אני אמרתי עוד פעם, שתי המדינות, פלורידה, פנסילבניה, זה מה שיכריע. מי שינצח בשתיהן יש לו סיכוי מאוד טוב להיות הנשיא הבא של ארצות הברית. טראמפ משיג כבר ניצחון ראשון ועוד ניצחון יפה בקנטקי. יש לו 54%.
שהיא מדינה שמה הצביעה פעם שעברה.
לא, תמיד, היא לעולם. לעולם רפובליקנית.
טראמפ גם ניצח ככל הנראה באינדיאנה, שגם רפובליקנית.
סוף סוף טיפה יותר.
בוא נאמר שבשעה זו אין עדיין שום דרמה, אבל אגב, אם דיברנו על אוהיו שסגרה את הקלפיות שלה בשעה 14:00, משנת 1964, המתמודד שניצח באוהיו, ניצח גם ונכנס לבית הלבן. זאת אומרת, יש פה רצף מעניין, ואוהיו בסקרים בימים האחרונים נתנה את קולה לטראמפ ברוב הסקרים, שזה אומר משהו, אוהיו היא מדינה מתנדדת, ובהחלט צריך לשים עין בנוגע לזה. עכשיו, אפרים, אתה הזכרת שהיית בדובאי. אתה מדבר עם אנשים שם, אתה רואה את אותו שיח, אותו רצון, אותה כמיהה של אנשים שטראמפ ינצח למען המזרח התיכון החדש.
אנשים שם רוצים עסקים, זה נשיא של עסקים, הוא ניגש לעניין כמו שניגשים לעסק, והוא גם הביא עסקה. העסקה הזו מצוין, צריך להבין, הנרטיב שם אומר, הפלסטינים מתבחיינים כבר 70 שנה. אתה לא יכול להיות קורבן 70 שנה. כל הדובאי, כל האמירויות, בשני לדצמבר הם חוגגים את יום איחוד האמירויות. 50 שנה, זה מה שהם. ב-50 שנה הם הקימו את האימפריה. הם אומרים, הפלסטינים לא היו מתבחרנים. עם כל הכסף שנתנו להם כל השנים, היו בונים, אז הייתה פה עוד דובאי בעזה.
הם קלטו את השיטה.
לכן, אין בכלל מה לדבר.
השאלה באמת...
המדינות הללו מרכבות בסט הליבן, שטראמפ ימשיך.
השאלה אם לתושבים שם, ביחוד האמירויות, יש השפעה למוסלמים בארצות הברית, שכבר מונים למעלה מ3 מיליון נפש במדינות מפתח, ולכאורה רובם מצביעים לביידן, למרות שהוא נחשב פה ישראלי בגלל העבר הקשה שיש להם.
לא, אבל יש להם פרו ויש להם פרו-פרו. שאלה מה?
כן.
הרב במיעוטו. כן.
כרגע, יש... אנחנו משווגים רק באינדיאנה, אחרי 15% מהקולות, טראמפ מוביל. ביידן ניצח כבר בווירג'יניה ובוורמונט.
וירג'יניה זה לא טוב, כי היא נחשבת מדינה מתנדנדת. וירג'יניה
נחשבת מדינה מתנדנדת, וזו המדינה הראשונה שלפי מה שכבר נקבע בפוקס ניוז, ביידן מנצח בווירג'יניה, וגם בוורמונט. זאת התחלה...
זה נתון, אבל מה שאמרת לגבי אינדיאנה זה...
וורמונט היא מדינה שתמיד נותנת את הקול שלה על הדמוקרטים, זה כמו ניו המפשר, מדינות שהן לא באמת...
באינדיאנה הוא בוודאי ייקח, מייק פנס מגיע משם, סגן הנשיא היה מושל שם הרבה שנים, זה ברור.
אבל יש נקודה אחת, דיברו הרבה על הצבעות בדואר, שבעצם הדמוקרטים ברובם מצביעים בדואר. באינדיאנה היה אחוז גבוה מאוד של מצביעים בדואר, ועדיין טראמפ לקח שם בפער מטורף, למרות שהיא מדינה אדומה, רפובליקנית, אבל עדיין זה מראה שלא כל כך בטוח. ובכלל, בוא נאמר בתחילת המשדר הזה, שאם אתם רוצים לדעת באמת, אז או שתלכו לישון ותקומו, או שתישארו איתנו לעומק הלילה, כי כרגע כל אימור שאנחנו נעשה פה ונגיד, זה דברים שיכולים, הלכנו לישון עם פרס, קמנו עם ביבי ולהפך, ודרך אגב גם בבחירות הקודמות.
אני זוכר את המשדר בכל חי. ריזל ושרפר, לוואי והייתי זוכר איזה ריזל אתה, אז הייתי יודע להגיד שם פרטי, ושרפר ישבו פה כל הלילה, אני הקשבתי לזה בבית, זה היה מרתק, תודה שאני כאן הערב, וזה זה, זה מהלך של לילה, כי זה כל מדינה, מה כיף להם אבל האמריקאים, שבסוף זה נחתך.
לא בטוח,
מתישהו זה יחתך.
אני דווקא חושב שאם היינו מחכים במשדר הזה עד התוצאות, היינו צריכים להביא כאן מזרונים, לישון פה, לקום.
אני בכלל... בתי משפט.
אני בכלל, אלא אם כן הוא לוקח את כל המדינות המתנדדות, או לפחות...
7 מתוכם הוא צריך כדי לנצח 7 מדינות. עכשיו, אם דיברת באמת על התשדיר שהיה פה בבחירות ב-2016, כבר בשעה 4:30, אני זוכר שראינו את המחוזות מפלורידה שעולים, מחוז אחד כחול.
פתאום זה נפל כזה וזה עבר.
הכל נשטף באדום, והיה ברור שטראמפ
היה גל אדום, ובמקרה הזה, מכיוון שלא הייתה הצבעה מוקדמת כל כך חריגה כמו בבחירות האלה, כבר ידענו, ברגע שהגל האדום לא היה מיראז' אדום, כמו שאמרתי, אלא גל אדום אמיתי, ידענו שזה סגור. זאת אומרת, ב-8 בבוקר כבר היה נאום ניצחון.
השאלה שעבר, האם יש אנשים, וזו השאלה המרכזית פה, שהצביעו פעם שעברה לטראמפ, והפעם אומרים לו לא.
בוודאי שיש.
למה? על איזה סעיף? השנייה... בכלכלה לכאורה הוא הלך ועשה מה שהוא אמר.
הציבור האמריקני, כפי ששפר אמר פה בהתחלה, באמת מבוסס על הכלכלה. הוא מצביע לפי מה שטוב לו בכיס.
המצביע של הכלכלה קיבל את שלו מטראמפ?
כן ולא. בתחילת השנה, בתחילת 2020, הכלכלה הייתה בשיא של כל הזמנים בארצות הברית, האבטלה הייתה בשפל של כל הזמנים, אבל אז הגיעה הקורונה וטרפה את כל הקלפים. עכשיו אפשר להסתכל על זה בשתי צורות, או לומר, כרגע יש לנו קורונה שסיפחה את העניינים, וגם כמעט 250,000 אמריקנים מתו מהקורונה, הרבה בגלל טראמפ. יש גם את הנושא הכלכלי שהביא להמון פיתורים וכו'. מאידך, הקורונה תיגמר. טראמפ הבטיח שהיא מצא חיסון לפני הבחירות, לא קרה לפני סוף 2020. הקורונה תסתיים, זה עניין של זמן, והכלכלה תישאר פה. השאלה מה יקרה שהכלכלה תגיע אלינו לפתחנו אחרי שהקורונה תסתיים, האם עוד פעם ביידן ימכור את ארצות הברית לסין, ועוד פעם ייתן מפעלים למקסיקו, או שטראמפ, אוקיי, וזה מה שהמצביע האמריקני בסופו של דבר מסתכל, כי הוא רוצה את המפעלים, ולכן כל אותן מדינות בחוף המזרחי, בחגורת הפלדה, שהם כבר מכונה חגורת החלודה, כי כל המפעלים שם עברו לסין ולמדינות נכשלות.
הוא החזיר את זה אבל.
הוא החזיר את זה, והוא רוצה להחזיר את זה עוד. ואם נרצה לשים את האצבע על מה שגרם לפרצה בחומה של ביידן, זה הדברים שהוא אמר, המשפט באימות לפני 12 יום, בלילה שבין 5 ל-6, שהוא יעביר את תעשיית הנפט האמריקנית החוצה. הוא רוצה תעשייה אנרגטית, הוא ניסה לקרוץ לירוקים, אבל אין להם מספיק כוח אדם שם, והוא פגע בעצמו באותו רגע בפנסילבניה במדינות שניזונות מנפט.
כרגע עוד נקודה מעניינת שאפשר להגיד אולי באיזשהו זמן עכשיו שהקולות עדיין נספרים ומתחילים
להתגבש לכדי איזושהי תמונה ראשונה. אז כמה דברים מעניינים על זהותם של שני המתמודדים לנשיאות. עובדות מעניינות. אני אספתי לפני המשדר הזה כמה דברים פיקנטיים על שני המתמודדים. אולי הדבר הכי חזק שאפשר להגיד על דונלד טראמפ בהקשר של העבר שלו, זה שהמגדלים שהוא בנה עד היום במדינות ברחבי העולם, הייתה עליהם תלונה שהמטבחים בהם קטנים מדי. אז על זה טראמפ השיב על זה טראמפ אמר בראיון, האנשים שרוכשים את הדירות האלה במגדלים שלי אף פעם לא מבשלים. אז זה נקודה מעניינת, זאת אומרת, הם לא מבשלים, הם מזמינים טייק אווי ואוכל מבחוץ, אז זה משהו על אופיו, הוא בונה דירות, מה שנקרא לעשירים בלבד, לכאלה שאף פעם לא צריכים לעשות פעולות פשוטות כאלה, כמו לבשל. מצד שני, במערכת הבחירות הזאת, כל הזמן שמענו אותו אומר, נשמור על המשטרה שלנו, נשמור על המיסים שלכם, נשמור על האנשים, הוא נהיה פתאום איש העם. וכל הארבע שנים האלה, אמרו שהוא היה הכל, חוץ מאיש העם. אז באיזשהו מקום, הפער בין הרצוי למצוי,
אגב, אתה אומר פה נקודה נכונה, כי טראמפ אמר כמה פעמים בתקופה האחרונה, הוא עלה לטריק חדש, אני לא פוליטיקאי. בסדירת העם הנמוכה, מעמד הפועלים וכולי, פוליטיקאי זה עניין, אתה יודע, משהו שקשור לוושינגטון המושחתת, שקשור לביידן ולכל הסירחון שעולה משם מגבעת הקפיטול ומהבית הלבן. טראמפ אומר, אני איש העם, אמנם אני גדלתי עם כפית זהב בפה והכל, אבל אני אחד מכם, אני דואג לכם, אני מסתכל על אמריקה כמו עסק, ולכן סביר להניח שהדברים האלו באמת הצליחו להשיב אליו מצביעים עבודים.
אוקיי, על הכיפק. אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לארי קלמן, האם הוא איתנו?
אני איתכם, לילה טוב.
ארי, איפה אתה חוגג עכשיו?
אני נמצא בברוקלין בניו יורק, פחות מרגישים בו את הבחירות, אבל בכל אופן...
פחות כי ההצבעה בעצם פחות משנה?
פחות משנה, זה לא מדינת מפתח, אבל בכל אופן כולם פה עוקבים, כולם פה מרותקים למסכים, מרפרשים כדי לראות מה קורה, מתי קורה, וממתינים, תראה, עכשיו נסגרו הקלפיות גם פה, אגב, בריכוזים החרדים של בורו פארק, במקומות אחרים ראינו תורות די ארוכים, אני לא אומר תורות של שעות, כמו שרואים במדינות אחרות, אבל ראינו תורות חריגים שלא ראינו בעבר, של חרדים שיצאו להצביע, מלבד זה אתמול, למשל הייתי בלייקווד, עמדתי מחוץ לקלפי, שאפשר להניח את ההצבעה בדואר, במשך רבע שעה, אני בהערכה זהירה, הגיעו קרוב ל-100 איש, שזה דברים שלא ראינו. וכל זה, זה לא הולך להשפיע, זה לא הולך לשנות את זהות הנשיא, אבל זה מראה משהו על ה... על המעורבות.
אבל זה גם מכניס את כולם לאווירה, עד כמה שאני רואה, כל השיירות והמכתבים, אתה יודע, זה משפיע גם מחוץ לניו יורק.
נכון.
השאלה...
אתה
יודע, ארצות הברית, היהדות החרדית שם באמת מתמגנת, כמו שרואים בתמונות, חוששים מהתפרעויות, מאנרכיסטים, מביזות של חנויות.
כן, אנחנו רואים את זה, פחות בריכוזים החרדים, יותר מחוץ ל... חוץ לפרברים, איך שנקרא להם, רואים את זה במנהטן, ויש באמת חשש, רואים גם את הבית הלבן מתמגן. ראינו כבר באזור פסח, אחרי פסח אז, את המחאה של הציבור השחור, כן, את השחורים, יוצאים, הורסים באמת חנויות, ראינו אותם מגיעים גם קרוב מאוד לרציבים החרדים, ולכן הפעם לא הולכים סיכונים. תראה, הקטע הכי מדובר פה זה מתי יגיעו התוצאות, ולכן הם נערכים לפי תרחיש לכאורה. התוצאות הסופיות ואלה שיקבעו מי הנשיא לא יגיעו הלילה. עכשיו אני רואה דיבורים בשעות האחרונות שאם יהיו מדינות מסוימות שכן ילכו לכיוון ביידן או לכיוון ההפוך, כן יוכלו ללכת לישון, לא לישון גם לפחות, לקום בבוקר שנדע כבר מי הנשיא, אבל... פה לא לוקחים סיכונים ונערכים לכל תרחיש, גם כמו שהזכר שנערכים.
אגב, עודנו מדברים ואני רואה דיווח על כך שבניו יורק יש התראה על פגיעה, אולי על פיגוע טרור כנגד מוסדות יהודיים, ומוסדות החינוך היהודיים בניו יורק התבקשו לסגור מחר את שעריהם. אתה מכיר דיווח כזה?
נכון, זה המוסדות הפחות חרדים, זה המוסדות שנמצאים יותר ב... אולי הייתי אומר בקווינס, שיש שם המון אנשים שחורים, אם זה בתוך מנהטן, את המוסדות, אם זה בורו פארק או במונסי או בלייקווד, הם לא יסגרו מחר, אין כזה חשד, אין פה איזה משהו שיסגרו דווקא ביהודים, אם כי היהודים מאוד מאוד מזוהים עם טראמפ הפעם, אז המוסדות היותר, בוא נקרא זה יותר מודרניים, היותר אמריקאים לא יפתחו מחר, יש איזה מכתבים שנשלחו אליהם, שלקראת הערב, לקראת הלילה, עכשיו השעה כאן 7:30, 7:25, אבל לקראת הלילה יקבלו החלטה סופית, האם לפתוח, או האם להמשיך את שגרת הזום שכל כך התרגלו אליו. תראה, הסיפור האמיתי, כולם יודעים, זה יהיה אחרי הבחירות. מה יקרה? אם טראמפ ינצח או ביידן ינצח, אז יתחיל באמת הפילוג בעם, אנחנו מכירים את זה מהארץ היטב, את ההפגנות ואת האלימות שתגיע, והחשש שזה יגיע גם לכאן קרע בעם, וזה יכול באמת להביא לאנטישמיות, שמילה כבר נמצאת פה בסדר היום, מילה נמצאת פה בשטח, רק הבוקר היה איזה גרפיטי על בבית קברות כאן באחד המדינות, נגד טראמפ, כאילו שריססו את השם של טראמפ, את הקמפיין של טראמפ על מטה.
אגב, בינתיים קנטקי כנראה הולכת וזוכה להיות אדומה, אחרי ספירת 70% מהקולות, טראמפ מנצח שם, אבל זה כבר הלילה מתחיל להיות יותר מעניין.
לגבי הנושא של יתרון הביתיות, כולם אומרים שג'ו ביידן הוא הבן האהוד בפנסילבניה, זה עיר הולדתו, וטראמפ כידוע נולד בניו יורק, יש איזשהו יתרון ביתי לטראמפ בזה שהוא ניו יורקר, או שדווקא בעניין הזה זה לרעתו, במיוחד אחרי העניין של מגפת הקורונה, שכידוע ניו יורק ובעיקר השכונות החרדיות בניו יורק ספגו מכה קשה מאוד במגפה הזאת, ואתה יודע, טראמפ והיהודים...
ומי שהגביל אותם היו דווקא הדמוקרטים, כן, המושל. כן.
בדיוק.
אז שאני יוצא פה ומדבר עם תושבים שעמדו היום בתור, אנשים גם מבוגרים, הצעירים אוהבים את טראמפ, בגלל שהם אוהבים קצת טקשן, אוהבים מישהו שלא לא נותן להם את כל האמת בפרצוף. אבל האנשים יותר מבוגרים, שאלת אותם, הרי אתה לא משפיע, למה אתה עומד פה בתור? לא כל כך קריר פה, יש 5 מעלות, ויש פה קור באמת שאני לפחות לא רגיל אליו. והם אומרים, אני רוצה לעשות הצבעת מחאה על זה שהדמוקרטים, ההנהגה הדמוקרטית, דה בלזיו וקומו, ראש העיר והמושל, אנחנו סגרו את בתי הכנסת בזמן שחופי הים היו עמוסים, סגרו לנו את בתי כנסת בזמן שהשחורים יוכלו לצאת להפגין, טענות שנשמע לנו די מוכר, והם רוצים להצביע הצבעת מחאה, למרות שהיו המון המון שנים שהם הלכו והצביעו דמוקרטים, אם זה קהילות של סקוורים, אם זה קהילות של סאטמר בווינסבורג, הפעם הם עברו הכרת הטוב, גם יש קדנציה, הייתה קדנציה לא רעה לחרדים בבית הלבן, ראינו את המניינים.
טוב, ארי, שאלה לסיום. ארי, שאלה לסיום, אולי דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מה קורה בפלורידה? תן לנו את ה...
לפי הניו יורק טיימס בינתיים, טראמפ מוביל בפלורידה.
כן, אבל לא, אבל ספרו בקושי 30%.
זה לא רלוונטי כל הדברים האלה. אנחנו גם פלורידה, מכיוון שהסקרים גם הבוקר היו כל כך צמודים בהפרש של 1.5%, 2.5%, גם הקולות של הדואר, הקולות שהגיעו בדואר, ייקח לפחות יום או יותר לספור אותם, והם ישפיעו כל קובע, אנחנו מכירים את הדבר הזה, הפעם זה ממש ממש משמעותי. השאלה שלדעתי צריכה להישאר עכשיו, האם התוצאות הגיעו הלילה או לא?
זה תלוי במדינות, אתה יודע, אם טראמפ לוקח מדינות מפתח, אז זה
המשחק. אוקיי, ארי קלמה, תודה, נחזור אליך בהמשך. עכשיו נמצא איתנו זאבי גרין, איש קול חי.
תודה ארי.
בניו יורק, על הקו.
יש עוד עדכון אחד קטן, נתונים, NBC, רשת NBC אמריקאית, חוזה ניצחון לטראמפ באינדיאנה,
כרגע הוא מוביל שם ב-68%.
בוא נגיד, אם ביידן היה...
אני חוזה שגימל יקחו בבני ברק.
אז אני אומר...
יש את קמיסר פוקס נוז.
אני אומר, אם ביידן היה לוקח, זה היה הפתעה גדולה.
אגב, בינתיים טראמפ מקבל פחות קולות, במחוזות שנספרו בהם הקולות, מקבל פחות קולות במקומות שהוא ניצח בהם מ-2016, ויותר קולות במקומות שהוא... הפסיד בהם לקלינטון ב-2016, כלומר, הכל פתוח, הכל מעורבב.
לא, אבל מה אומר שאין כללים בבחירות האלה? שיש אנשים שהם מאוכזבים מטראמפ, שהצביעו לו, ויש לו מצביעים חדשים.
העדכונים האחרונים בפלורידה...
לא.
כן, כן. שמגיעים... נדון בזה עוד שנייה.
כן.
הם 50%.
זאבי גרין בניו יורק ממתין לנו, רק עדיין הוא איתנו.
50% לביידן ו-48% לטראמפ כרגע. פלורידה. אחרי סבירה של 29...
נו, יש לנו עוד זמן, הלילה עוד
יאללה נתונים.
רק שנייה, אם לפני זה דיברנו על הצעירים, משהו חשוב מאוד. הצעירים הולכים לכאן ולכאן, מצד אחד יש הרבה צעירים שהם בנים של מהגרים, ולכן הם יצביעו כמובן לביידן, מצד שני יש הרבה צעירים שרוצים מקומות עבודה, ולכן הם יצביעו לטראמפ, גם במגזר הזה, כמו בכל מגזר בארצות הברית, אפשר לומר ששוב, הכל פתוח, אין כזה רעי וקדש, אין חותמת על משהו מסוים, ויהיה מענה באמת לעקוב במדינות צעירות, כדי לראות האם טראמפ הצליח להעביר את המסרים שלו, הקליטים וברשתות החברתיות לאותו ציבור, או שפשוט הנושא הזה לא מדבר אליו, וזה ציבור יותר ליברל ויותר רוצה בניצחון הדמוקרטים.
זאבי גרין בניו יורק נמצא איתנו על הקו?
עוד לא.
עדיין לא. איך אגב, אולי הגיע הזמן להעלות את השאלה הזאת מבחינת, אם אנחנו מסתכלים על שני המועמדים, בוא נגיד, נשים את הדברים על השולחן. השאלה היא, טראמפ הוא איש עסקים, ביזנסמן. ידוע שבכל קרב כזה שהוא מנהל ראש בראש, הוא רוצה לנצח. השאלה היא אם באמת הוא מעוניין לנצח. אני מעלה את זה על השולחן עכשיו, כי זו שאלה חשובה בהתחלה.
הוא לא רוצה לנצח?
אני ראיתי את זה ב-2016, כשישבתי במולפן מהדורת הבוקר, אז עם מוטי לוי, וראינו את התמונות של נאום הניצחון. עד שהוא עלה לבמה לקח זמן, היה צריך כאילו קצת לדחוף אותו. אז ברגע לפני שהוא התחיל לדבר, אמר את ה-thank you שלו, זה היה פעם ראשונה בכל הקמפיין הראשון, שראו לו מבט אימתני על הפנים, ברגע שהוא הבין שהוא לא רק ניצח את קלינטון, הוא גם צריך להיות עכשיו נשיא.
הוא מבין שהמשחק הזה...
הוא לא בא לסיבוב
בבית הלבן,
הוא ארבע שנים.
ואחרי הארבע שנים האלה, עם כל מה שהוא עשה שם, כולל גם הנקודה הישראלית, העברת השגרירות לירושלים, הכרה ברמת הגולן, כל העניינים הטובים שהוא נתן לנו, בארבע שנים האלה הוא עשה מה שאובמה, מבחינת השלטון הקודם, לא עשה 8 שנים. זאת אומרת, הכותרות שהוא סיפק על בסיס שעתי...
אוקיי, אריאל, בוא.
יש לנו פה באמת מישהי מפנסילבניה, מדינה
מתנדנדת, מאוד מעניינת.
ישראלית דווקא, שלום לך רעות קשי.
כן, אני מפיטסבורג, שזה בעצם בפנסילבניה. כרגע די רואים המון שלטים דווקא לטובת ביידן. אני חושבת שההרגשה באוויר כרגע היא שרוב האנשים שבוחרים לטראמפ דווקא לא שמים את השלטים בחוץ, או מסירים בכך שהם מצביעים לו.
כי מה, כי יש חשש משיימינג או משהו?
בדיוק, יש המון חשש משיימינג, המון אנשים שאלו אותי היום למי שבאת, או גם אני שבאתי אותה שאלה. כמובן שזה המשקיים פוליטיקלי קורקט, זה very personal, זה מאוד אישי, לא רוצים להגיד, אבל מי שמצביע בפרקט, ישר הולך ומסיר בזה. כן, יש המון שיימינג for Trump.
מה בכל זאת הדיבור, בוא נניח רגע בצד את עניין השיימינג, בקהילה היהודית, בקהילה הישראלית, שאת חברה בפיטסבורג, כמקום עירוני, בדרך כלל ערים גדולות נותנים את קולם לדמוקרטים, אני מניח שזה גם מה שקורה בפיטסבורג, נכון?
נכון. כן, אני די מאמינה שרוב הבוחרים כאן באזור הם לביידן. אני לא חושבת שיש שם כל כך הרבה באזור דווקא בעיר, אבל אם תצא לכיוון הסאברבס, הערים המקומות הפרברים יותר, שם יש המון המון תומכים בטראמפ.
כן, מהצד השני, כמו שאמרת, יש אנשים רבים שמפחדים להביע בפומבי את ההזדהות שלהם עם טראמפ. האם את מתרשמת ככה, את יודעת, משיחות הם בקהילה או עם החברים, שיכול להיות שכן יש שם איזושהי מגמה לטובתו של טראמפ?
אני כן חושבת שיש מגמה. זו הייתה גם ההרגשה כשהוא נבחר בפעם הראשונה. שדי הופתעתי אז, כי זה הייתה התרשמות שאני לא חשבתי אז שהוא יבחר בגלל כל השילוט דווקא נגדו. אז בגלל זה אני עדיין נחשב צופה שאולי הוא כן יבחר בכל זאת, למרות שזה לא מרגיש ככה באוויר בסביבה שלי, אבל יש המון אנשים בקהילה היהודית שהם דווקא גם מצביעים לביידן ולאו דווקא לטראמפ.
ביידן גם נהנה בפנסילבניה מיתרון הביתיות, אבל בדווקא בהקשר הזה שהזכרת לגבי מגפת הקורונה, יש איזושהי הרגשה, בעיקר בפנסילבניה, שיצביעו נגד טראמפ בהצבעת כעס, כאילו היום הבוחר זה היום שיכולים לבוא חשבון עם המנהיגים. לאורך כל התקופה של משבר הקורונה הוא די הפגין זלזול בנגיף, יכול להיות שעכשיו יהיה מה שנקרא ביידיש נקם ושילם? בעברית כמובן, אבל זה יהיה יום הנוקם ולא יום הבוחר?
אני חושבת שדווקא בגלל מגפת הקורונה, שזה גם הפך גם לכאן לדבר נורא פוליטי, יש כאלה שתוחקים ואומרים, או, הביאות יעלם אחרי הבחירות, אבל כן, אני חושבת שהמון אנשים דווקא לא בחרו לטראמפ בגלל שהוא נורא הפגין בכך שהוא לא שם מסכה, וגם היו לו המון ראליז, עם אנשים שנורא התצופפו ביחד, וגם ללא מסכות, שהרבה אנשים הביטו בזה בזלזול, וחוסר אחריות.
עכשיו, בעצם דיברנו על כך שפיטסבורג, לפחות האזור שלך שם, הוא אזור שמצביע באופן מסורתי לדמוקרטי, אם את רואה משהו ברחוב שונה מכל פעם, מעבר למערכת היצרית הזאת, ולכאוס ברחובות, יש דיבור שונה? אמריקה שונה במערכת הזו?
אני חושבת שדווקא כל השילוב של הווירוס ותקופה של בחירות ביחד זה תקופה שיוצרת המון מתח באוויר. כן, יש המון הרגשה לא נעימה ולא נוחה, גם בעקבות ההתפעלויות שהיו לאחרונה, ששברו כאן חנויות. יש חשש גדול שזה יקרה גם עכשיו לאחר הבחירות. המון אנשים סוגרים את החנויות ו... מגנים על החנויות שלהם בעקבות כך. יש המון הרגשה של אי-סדר. ככה זה מרגיש. לא כל כך
שזה
בטוח.
שזה יפה, רגע. מי הולך לעשות בלגן? שרק נבין ונאמר את זה. התאימה של החנויות והכל. זה אם טראמפ מנצח או אם ביידן מנצח?
אז יש פה את התנועה הליברלית שהם החליטו שהם הולכים להפגין, לא משנה אם טראמפ ינצח או ביידן ינצח.
סתם אקשן.
כן, הם פשוט מחפשים אקשן, הם פשוט חושבים, לא יודעת אם זו הצורה הנכונה להגדיר את זה, אבל זה איך שאומרים, בנץ' של, פשוט קבוצה של אנשים שמאמינים בדבר מסוים, ומפגינים בצורה לא ראויה, כמו לשבור חנויות, שזה בכלל אין לזה שום קשר אחד לשני.
בוודאי, לבזוז.
ואנחנו סבלנו מזה כבר, בגלל שזה קרה לחנות שלנו אישית, לפני מספר חודשים, שבזזו אותה, שברו אותה לגמרי, לאחר הפגנה.
את חוששת?
אנחנו חוששים, כי אנחנו באמת, זה השפיע עלינו מאוד. זה קודם כל, עזוב שהיה את הפיגוע בפיטסבורג, שזה כבר אז נתנו להרגיש בנוח, אבל לא האמנו שהשדדו אותנו לאור יום, בגלל הפגנה, שאמורה להיות דבר שנעשה בצורה של שלום ודרך ארץ, וזה ממש לא קרה.
יש תפיסה שאומרת, מקובלת, שהיהודים בארצות הברית בדרך כלל, באופן קבוע, הולכים עם הדמוקרטים. כך זה היה ברוב מערכות הבחירות הקודמות. להערכתך זה מה שיקרה גם בבחירות האלה?
אני לא חושבת שזה דבר נכון להגיד. אני חושבת שזה נורא מתחלק. יש כאלה שהלכו עם הדמוקרטים ויש כאלה עם הרפובליקנים. רוב הקהילה היהודית והישראלית שאני מכירה כמובן מצביעים את טראמפ, בעקבות הדברים שהוא עשה כמו הכרת ירושלים כעיר הבירה וכולי, שזה דבר מאוד חשוב בעינינו. אז בעיניי יש השפעה מאוד גדולה מה מנהיג ארצות הברית יעשה לטובת ישראל, לטובת העם היהודי, לטובת הישראלים, שזה דבר כנראה הכי חשוב בעיניי.
ומה ביידן יעשה? הבנת ממנו מה הוא מתכוון לעשות ביחס למזרח התיכון, לישראל, ליהודים? כי בכל הדברים שהוא אמר עד עכשיו, זה היה כללי מדי.
מבחינתי, ביידן לא היה מכיר כירושלים כעיר בירת ישראל. בוא נתחיל בזה, אז זה כבר אומר הכל. זה לא חדש שאובמה לא כל כך חיבב את בנימין נתניהו, ואני חושבת שביידן הוא אותו דבר.
את עוד נחמדה, מה שנקרא, שהוא לא חיבב.
אנחנו זוכרים שביידן הגיע לארץ לפגישה עם נתניהו אז,
והוא לא נפגש איתו.
והודיעו על אישור של מרפסות בשואפת שמה, ברמת שלמה, ובוטלו כל הפגישות, כי עשו פה משהו בירושלים, זאת אומרת, הוא לגמרי לגמרי
בכלל. אלו ימים קשים מאוד, אגב, בינתיים, ביידן מוביל בפלורידה עם למעלה מ-100,000 קול, אחרי ספירת 50% מהקולות, שזה אומר שטראמפ מזיע ומזיע מאוד, כי הוא חייב את פלורידה, למרות זאת. צריך לזכור, טראמפ קיבל 306 אלקטורים בבחירות הקודמות, כך שגם אם הוא מפסיד הפעם את פלורידה, והוא מקבל את יתר המדינות, עדיין יש לו את ה-284 אלקטורים שלו, 280, יש עדיין מצב שהכל פתוח, גם אם פלורידה נופלת, למרות שאז הוא צריך להילחם ממש עד הכדור האחרון.
ובכל זאת, המטה של טראמפ כבר מהיר להוציא הודעה, בטוחים בניצחון יותר מאשר ב-2016. אז זאת אומרת, שוב, אם אמרנו מקודם על ביידן, שהוא השוויץ בעניין הזה ואמר, אנחנו מנצחים גם בלי הקרבות במדינות המפתח, כרגע טראמפ אומר, בטוחים בניצחון, ולא רק זה, המצב שלנו נראה מצוין בכל המדינה, עד כדי כך, למרות שה...
זה מה שהוא אמור לומר בשעה.
הוא שאמור לומר, הוא צריך להיות נשיאותי, אבל כאילו, אם אנחנו אומרים שהוא לחוץ, אז כרגע הלחץ עדיין לא ניכר, אולי ברגע שיהיה תוצאות יותר מדויקות בפלורידה.
אגב, וירג'יניה בינתיים לפי פוקס ניוז,
כן, הוא ניצח, ביידן ניצח. כולה
שזו בעיה קשה.
ביידן ניצח, אני רואה פה...
אם הוא איבד את זה על ההתחלה,
אני רואה פה ש...
ספתח לא טוב בשביל טראמפ.
כן.
וזה נכון, ובעצם...
אבל יש מדינות עדיין, אני רואה פה בניו יורק טיימס, שנותנים 84% סיכוי, מבחינת הסיכויים, לדונלד טראמפ בפלורידה, וזה מעניין.
זה יפה מאוד.
כן. השאר המדינות המתנדדות, כמו צפון קרוליינה וג'ורג'יה, עדיין מתנדדות סביב 55%, 60%. אז
אגב, לפי CNN, וירג'יניה דווקא עדיין אדומה, יכול להיות שהכל פתוח שם, פלורידה זה כמו פעם שעברה, זה המאבק, זה באמת המקור העניין מספר אחת עכשיו, וגם אוהיו, כפי שדיברנו עליה בהתחלה, גם פנסילבניה. רעות קשי, תודה לך שהיית איתנו, ותהיו חזקים שם.
שמרו על עצמכם.
לילה טוב.
דווקא אני רואה בג'ורג'יה שהיא כחולה, אני רואה ביידן 50.4% וטראמפ 48.6%.
יש גם אחוזי הצבעה מעניינים מבחינת, ברגע שאחוזי הצבעה גבוהים, אז...
זהו, אז בוא...
מזיעים.
ריזל, תעשה לנו סדר, אחוזי הצבעה גבוהים טובים או לא טובים לאחד מהצדדים.
רגע, רק נגיד את אחוזי הצבעה של עכשיו.
בבקשה.
מספר אזרחים שהצביעו זה קצת יותר מ-48% מבעלי זכות בחירה. זאת אומרת שאמרנו שהם באזור ה-250 מיליון.
ב-2016 היו 224 מיליון.
גדולה, 250 מיליון, אבל 48% כבר הצביעו, וב-22 מדינות, גם וושינגטון הבירה, כבר עברו את ה-50% הצבעה. אז למי זה טוב?
זה לא טוב לטראמפ, כי טראמפ קיווה...
כי צעירים נכנסו יותר והם לא איתו.
כי הרפובליקנים מצביעים ביום הבחירות עצמו, והוא קיווה לגייס המון המון רפובליקנים. בבחירות הקודמות הצביעו 150 מיליון איש, מתוך 230-240 שיכולים להצביע, הוא קיווה את המחסנית הזאת של אותם 70-80 מיליון, לקחת אותה ולעשות בשימוש, אבל כנראה שהוא לא הצליח, ואם מספר המצביעים הוא כמו הפעם שעברה 150 מיליון, ובהנחה שבקרב המצביעים המוקדמים, שעמדו על 102.5 מיליון בני אדם, יש רוב של שני שליש לדמוקרטים, אני בהחלט מתחילים גם פה להזיע בכיסאות, אני חושב.
טוב, חבר'ה, קצת אימורים, בואו נעשה את האווירה כלילה, אז אני הולך עם הניו יורק טיימס, שמפרגן לטראמפ, פלורידה, טראמפ לוקח. זה עדיין לא עושה לנו את...
אתה מאמין על פלורידה או שאתה מאמין על כל הקופה?
על פלורידה, כרגע, בואו נסדר את המדינות המתנדנדות.
יש לנו 50 כאלה אימורים במהלך הלילה.
רגע, כמה מצביעים יצאו בכלל בפלורידה כולה? שרפר, יש הנתונים?
מצביעים בפלורידה לא, הנתונים אצלי עדיין לא...
אנחנו נבדוק את הנתונים, אבל...
אתה מאמר על פלורידה
ובאמר... אני עכשיו רושם את האימור, פלורידה, בוא נאמר על המדינות המתנדדות.
בוא נאמר שוב, בוא נאמר שוב, בפלורידה כשאתם אומרים, זו בעצם המדינה עם הריכוז היהודי שהיהודים באמת יכולים להשפיע.
להשפיע, בדיוק.
כי אמרנו, בערים הגדולות, לא ניו יורק, לא שיקגו, לא לוס אנג'לס, אין מה להשפיע, הכל דמוקרטי שם. פה אנחנו מדברים באופן יוצא דופן שהתגייסות יהודית, כל. אני מכיר הרבה מאוד יהודים שחזרו הביתה, שטסו לפלורידה כדי להצביע, כי הם יודעים שההצבעה שלהם במדינה שלהם
משפיעה.
מאוד מאוד חשובה.
נכון.
אוקיי, נו, אז אתה החלטת שטראמפ
בשלב לפלורידה... הזה, בוא נראה מה קורה בצפון קרוליינה, בג'ורג'יה.
זה לא אימור, זה מה שצריך לקרות, כי אנחנו יודעים
לא,
ש...
לא. מה שצריך לקרות, כולנו...
אני הולך עם טראמפ, כי בעזרת השם אני יודע שיהיו רק דברים טובים, ואם ראינו את טראמפ 4 שנים הראשונות שלו, אז בארבע שנים השניות, כשהוא לא יחד...
כשהוא לא מחויב, כן, לא מחויב לבחירה.
אתה אומר זה מה?
שהשם ישמור על העולם, מה שטראמפ יעשה פה, והוא לא יראה אף אחד, הוא יעשה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות, והוא בחור טוב מניו יורק, והוא יודע מה צריך לעשות. אני הגעתי עם חולצה כחולה אמנם, אבל אני עם האדומים מסתדר.
אתה אומר שאתה הולך עם הבטן ולא עם הראש.
כל הכבוד.
אתה הולך עם הבטן ולא עם הראש.
אני הולך, כן, כן, עם מה שאני מקווה באמת.
אני חושב שלפי הסקרים בצורה הגיונית, ראינו שביידן באמת יכל לנצח, אבל אנחנו צריכים להמתין ולראות. יכול עדיין לנצח. בסופו של דבר, הרצון, כמו שאמר קמיסר, של רוב האנשים...
ביידן מחזיר אלינו אחורה. אתם יודעים, קחו את השגרירים בארץ. קחו את דיוויד הכהן פרידמן, שמגיע לברכת הכהנים בכותל, ושחי פה כל כך אותנו במגיע.
ואבי ברקוביץ', הבחור ישיבה.
כל החבר'ה שם, כל הקולטרי שם, שנייה שם הכולל. לעומת, פשוט קחו את השגריר הקודם שהיה. איך קראו לו השגריר הקודם? הוא דיבר עברית.
בן שפירו.
דן שפירו.
דן שפירו קראו לו? לא יודע, הרגשת כל כך מנותק, הרגשת שהוא לא מהאזור שלנו, הוא דיבר עברית, אבל האינטרסים...
יהודי, דרך אגב, כן.
ברור, 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 ודיבר עברית. ואנחנו רוצים להישאר עם מה שיש לנו עכשיו, אנחנו באמת רוצים את זה.
אבל אתה יודע, משהו מעניין, שאני שמתי לב שהחלק מהיהודים שגרים בארצות הברית, מעניין אותם יותר מדיניות הפנים, ופחות מדיניות החוץ. אוהדי ישראל שאתה מדבר עליהם, זה אומנם חלק רעשני וצעקני, אבל הם לא... לא כל הקהל שנמצא שם, ונקווה ש...
אוקיי, השיחה... בואו נפנה ללוס אנג'לס.
לגבי הערכה שלי, לא שאלת אותי, אבל אני...
רגע, אני, יש לי גם את הערכה שלי, אבל יש לנו...
יש לנו זמן.
כן,
בבקשה.
יש לנו רוחת על הקיע והישר מלוס אנג'לס הרחוקה, בחוף המערבי, מדינה כחולה, אבל בכל זאת בואו ננסה את מזלנו. שלום גילה. גילה איתנו? גילה ליטווין, טוב, נפלה מהקו.
שמע, הדלי, זה... תן לה קו רגע.
כן, לעבור, יש פקק באוקיינוס, שרפר.
אני חושש מעידן ג'ו ביידן, מכמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא בגלל שכרגע טראמפ בחודש האחרון לכהונה שלו התחיל איזושהי תנועה, גם מבחינת הסכמי אברהם, גם בצד הישראלי, בחודש אחד הוא עשה נראה לי מה שלא נעשה רוב הקדנציה, עידן ג'ו ביידן כנראה בפתח לחששותיי, הלוואי והתבדה, כמו שאומר.
אוקיי, okay, בואו נשמע את גילה ליטווין מלוס אנג'לס, שלום לך.
ערב טוב לכם, אצלנו אפילו לא 5 בערב עדיין, אז הקלפיות עדיין פתוחות, פתוח עד 7, אני מבינה שבחוף המזרחי כבר התחילו לסגור.
כן, בשעה 2.
אנחנו מבינים שבשעה
7 אצלנו.
7 אצלכם.
כן.
אחותנו,
איזה הפתעה.
שמרתי את זה ככה בשקט כדי שהחבר'ה לא ידעו. כשנדבר עם בצלאל במיאמי, זה לא כל כך רואה מפתיע, כי הוא את השם משפחה, אבל פה אמרתי בוא נשמור את מומנט ההפתעה.
לא הבנתי למה אפרים כל כך להוט לעבור לשיחה הזו.
את כותבת לי, את כותבת לי שאתם לקראת הסתגרות הערב בבית. מה, תסבירי מה זה, חוששים עוד פעם לפרעות של מה שראינו שם בחודש יוני?
זה לא יומן, זה לא יומן, זה לא יומן. החנויות פה, אתה הולך ברחובות, וכולם, איך קוראים את זה? boarded up, עם ה... מה אתה שם? הדיקטים האלה? כל החנויות. הנה, אני אתן לך דוגמה. בא לי כאן על הבן שלי השבוע חליפה, והוא היה צריך לקחת את זה לחייס, אז הוא אמר, יופי, יוריד עם המכנסיים לחייס. ועברה לו מחשבה מיידית אחרת, של לא, אני לא אוריד את זה עכשיו של החייס, כי ייתכן וישרפו לו את החנות, והלכו לי על המכנסיים.
וואו.
וזה מה,
מתי יהיה אלימות? מי צריך לזכות כדי שתהיה אלימות?
טראמפ. עכשיו, הם אומרים שהרי זה סיבה למסיבה. טראמפ צריך לזכות והם שורפים את המקומות.
גם אם הוא יזכה בפער גדול ומוחץ, ולא נגרר לכל מיני מהלכים משפטיים?
גם אם הוא יזכה, וכשהוא אמר שהוא יזכה, והוא לא יזכה, הם יהיו ברחובות. המשטרה פה טוענת שזה שמועות, אבל שכולם ייזהרו מאוד. אנחנו לא יודעים אם בית ספר יהיה פתוח מחר או לא, חנויות יהיו פתוחות או לא. אני היום עשיתי את הקניות שלי במחשבה על שבת כבר.
את יכולה לפנות לאפרים שיארגן לך איזשהו כרטיס לארץ.
דמוקרטיה גדולה בעולם. ביום של בחירות אנשים כבר מתגוננים ללמחורת.
לא היה כדבר הזה, נכון, בבחירות בארצות הברית?
לא, לא היה, לא היה. היו פרעות, אבל לא בגלל בחירות. לא, היו הפגנות, אבל לא פרעות. הפרעות שהיו פה בשבוע, זה לא יומן.
ואת שומעת על התארגנויות? את שומעת סליחה על התארגנויות של יהודים להגן על עצמם בלוס אנג'לס למשל?
נשארים בבית.
בכללי כולם נשארים בבית. יש לנו פה הבטחה מחוץ לבתי ספר ולבתי כנסת, אבל זה כרגיל.
אוקיי, ואני מבין שיש תורות ארוכים מאוד בקליפורניה, משהו שלא זכור הרבה זמן, מיליונים שיוצאים החוצה כדי...
כמחאה, הרי קליפורניה בכל מקרה היא כחולה, וזה לא משנה.
מחאה בוטה מאוד.
יפ, יפ, קוראים לזה ה-majority silence, שבדרך כלל שותקים, כמו שעשו פעם שעברה בבחירות הקודמות, שלא הסכימו לומר שהם יצביעו לטראמפ, ובעצם הצביעו לו. עכשיו הם כבר לא במחפרת. הם ברחובות. כל שבת בבברלי הילס יש הפגנה שקטה ורגועה, אבל הרבה הרבה מאוד אנשים התומכים של טראמפ. וזה לא נראה בקליפורניה. קליפורניה מדינה מאוד מאוד דמוקרטית, אבל כרגע ג'ו ביידן והדמוקרטיה שלו לא נכנסת תחת הקטגוריה של דמוקרטיה.
אופה.
זה כבר עבר את הגבול. הם הליברליים, הם סוציאליזם, הם מאוד דוגלים בקומוניזם, מזה אנשים מפחדים.
מדהים, גילה. מה אני אגיד לך, עולם הפוך. זאת אומרת, אנחנו יושבים כאן בארץ, ברוך השם, שקט ורגוע. אני יודע להעיד שבדובאי רגוע, אבל בווינה יורים, ובלוס אנג'לס מסתגרים בבתים.
מדהים.
הפוך.
אבל היה לנו בית ספר עד עכשיו.
אהה.
יתכן שיהיה גם בית ספר מחר. אנחנו לא יודעים.
השאלה ממה אנשים ברחובות חוששים יותר. גילה, ממה אנשים ברחובות חוששים יותר, מהמציאות הזאת של ההסתגרות בבתים, או מהעובדה שיהיה היום או מחר, או בעוד כמה ימים, מהפך פוליטי, והבית הלבן יושב נשיא אחר, חדש, לא מוכר, הנשיא
הם רוצים אותו, הם רוצים אותו בקליפורניה.
הם רוצים אותו, השאלה אם זה יש חבירת חשש ברחובות גם מזה.
את זה אתה לא שומע, אנשים לא מדברים כל כך פוליטיקה, אנשים בבחירות האלה, מפחדים מאוד מהדמוקרטים, מג'ו ביידן. זאת אומרת, הרבה אנשים המירו את, את הבחירה שלהם לרפובליקנים.
מעניין.
הם מאוד...
מאוד מאוד מעניין. אני לא מכיר רפובליקנים שלא מצביעים עוד פעם.
זה... יש, יש, יש כאלו, בהחלט שיש כאלו, אבל כנראה שבודדים. אגב...
לא סתם מפחדים מג'ו ביידן.
תוך כדי, ואני עוד לא הספקתי לאמר על פלורידה, ביידן מצמצם את, את הפער... הוא מקודם הוביל ב3%, עכשיו זה ירד ל6.6% לטובתו, וממש ברגע זה ל3.6%, והאזורים בפלורידה שלא נצבעו הם אדומים מובהקים, כלומר, אם המצב הזה יימשך, לא, הפוך, אם הפער הזה שהיה לטובת ביידן הולך ומצמצם במהירות, ואותם 20% שלא נספרו הם אזורים אדומים, כלומר רפובליקנים, זה אומר, יש לנו ווינר הערב הזה, בעזרת השם.
יש לנו פלורידה. תראה, זה המדינות הגדולות האלה, זה פנסילבניה, זה פלורידה, זה ג'ורג'ה, זה המדינות שנחשבות הרבה שהן חצי חצי. קליפורניה תמיד דמוקרטית, תמיד כחולה. ניו יורק תמיד כחולה.
אילינויס, כן, כל המדינות האלה.
אילינויס, הן הכחולות, אבל לראות מה שקורה בקליפורניה, בלוס אנג'לס, זה באמת לא קרה פעם.
רוצה לומר לכם, אנחנו לא סתם מדברים פה עם מישהי שנותנת לנו פה מידע. הגברת עברה כמה מדינות בארצות הברית? 5 מדינות גרתם?
לא ספרתי, ייתכן, כן.
תותנת לנו ממש את השיקוף המלא. לוס אנג'לס, אטלנטה, מילווקי, שיקגו. אז אנחנו יכולים לקבל ממך את כל ה...
בזכותה אנחנו יודעים על קיומם, כמעט.
את כל הסיפור של בעצם מה שקורה. מה, גילה, מה את אומרת? זה יהיה טראמפ בסוף הלילה? או בסוף החודש?
בסוף השבוע.
זה יהיה...
אינשאללה
משיח.
או.
כי כבר מרגישים... שדי, נמאס, נמאס. הקורונה הזו, ואז המטורללים, המשוגעים, הליברלים האלה, מה שהם חושבים, היא חושבת להחזיר את אשף? מה הם יתרו עד עכשיו? הם לא נורמליים, חייבים פה איזשהו...
קמיסרים אומרים את זה בדרך
כלל. אתה תבוא דרך טראמפ? ושהוא יהיה השליח, הוא עושה דברים מדהימים.
ממילה לבילה אנחנו מבינים כמה הנס צריך להיות גדול.
אנחנו אומרים, מחכה לו בכל יום שיבוא, אז שיבוא, שיבוא עכשיו, אנחנו כאן. אנחנו מחכים למשיח שיתפרץ לאולפנינו ויהפוך את המשדר הזה.
פלורידה ככל הנראה של טראמפ. חבר'ה, הצענו, גילה, עשית לנו קצת ככה כואב על הלב עם השיחה שלך, ואנחנו רוצים לבשר לך שבאמת פלורידה.
לא, בוא אני אגיד לך משהו. בוא אני אגיד לך משהו, בעזרת השם פלורידה תזכה ותיקח את זה, וככה יהיה ויהיה את טראמפ.
בעזרת השם.
זו התחלה, זו התחלה לדברים טובים. מחר, כן, אתה יודע מה התאריך מחר?
משיח, כבר עכשיו.
80%
רגע, מה התאריך מחר, מה?
יודעין חשבן, התחיל המבול. יהיה מבול, מה זה טוב מחר?
בעזרת השם.
וואלה.
אתכם כבר עכשיו.
את אופטימית כמו אפרים, כל הזמן.
פלורידה צמודה מאוד.
חייבים להיות, חייבים להיות.
גילה, תודה רבה, דרישת שלום לכל החמודים וליעקב, ושנשתמע בעזרת השם רק בבשורות טובות.
אוקיי, בוא נחזור רגע לאימור שלי.
תודה רבה.
תודה לך, גילה, תודה שהיית איתנו. אני מאמר על טראמפ, לא רק בפלורידה, אלא גם באימות כולו. לאורך כל החודשים האחרונים אמרתי על טראמפ. אני חושב שכפי שדיברנו בהתחלה, זה בגלל האמירה הזו, בעיקר של ביידן ברגע האחרון, על העברת הנפט מארצות הברית. נזכיר שגם ב-2016 אמרתי על טראמפ. נקווה שגם הפעם נצדק, אבל הלילה עוד ארוך.
ביידן,
מתי נדע? מתי?
אני חושב שבארבע וחצי ככה, בין ארבע לחמש, זה ממש רגעי השיא של האקשן, שכל כך הכינו לו 4 שנים.
אז שימו לב, אורי כהן, אורי כהן, שימו לב פה מה קורה בכל חי. אתם יודעים, אני גם לא קשור בדרך כלל לאזורים האלה, אני מניח שאני יושב פה על תקן דובר אנגלית, היא מבקר הרבה בארצות הברית, אבל אורי כהן, הטכנאי שלנו כאן, הכין כתבה יפהפייה ומסכמת על מתי נדע, מתי זה יקרה. ואני רוצה לומר לכם, יצא לי ללמוד בניו יורק את שנת הקבוצה של החבדניקים.
איזה שנה?
יצא לי ללמוד בשנה שהתקדשו חודשים בבית משפט על בוש ועל גור. בוש ואלגור, חודשים שהתקדשו שם, כי אנחנו מדברים עכשיו שזה יכול להגיע לזה, בשנת 2000 זה היה, בית משפט הכריע בפלורידה, מה הייתה התוצאה.
נכון. והפער שם היה על פחות מ-1,000 קול. זה היה
פשוט על כלום, ובוש נכנס.
כזה הכנה, אז בואו נשמע את
הכתב. הפינה של אורי כהן,
זה אמור להיות משהו משובח.
הכוכב העולה שלנו, הנה זה מגיע.
הכוכב הבא.
קחו לכם רגע תרחיש בלתי מופרך שאנו עלולים להיקלע אליו בשעות הקרובות. הוכרזו תוצאות הבחירות, כמה אלקטורים קיבל כל מועמד, ועדיין לא נדע מי נבחר לנשיאות ארצות הברית, ומי ייכנס לבית הלבן בינואר 2021. לפי התחזיות, זה כנראה מה שהולך לקרות. באמריקה מצביעים בשתי דרכים שונות. הצבעה אלקטרונית בקלפי ביום הבחירות, והצבעה מוקדמת באמצעות מילוי תפסים ושליחתם בדואר. מרבית בעלי זכות ההצבעה בוחרים בהצבעה ביום הבחירות, אך עדיין מספר עצום של בוחרים עושים זאת באמצעות הצבעה מוקדמת. כמה עצום? לפי הדיווחים נכון להיום, מעל ל-100 מיליון בוחרים כבר הצביעו ושלחו את הצבעתם בדואר. לפי המסורת האמריקאית, רוב המצביעים באמצעות הדואר הם מצביעי מפלגה דמוקרטית. והשנה במיוחד, הקורונה והרצון לא לעמוד בתורים צפופים גורמים להם להעדיף הצבעה מוקדמת. ואילו במחנה הרפובליקני מעדיפים בדרך כלל להצביע ברגע האחרון, קרי ביום הבחירות. לפי חוקי המדינות בארצות הברית, למעט פלורידה, ניתן לספור את קולות הבוחרים רק ביום הבחירות עצמו, על מנת למנוע הדלפות והשפעה על המצביעים. לכן תחשבו מה זה אומר לספור עשרות מיליוני קולות שכוללים הצבעות לסנאט, לקונגרס, הצבעות על חוקים שונים בכל מדינה, בקיצור, המון עבודה, שמתחילה רק הלילה. ספירת הקולות ביום הבחירות היא כמובן פשוטה יחסית, בהתחשב בכך שאופן ההצבעה הוא אלקטרוני. סביר מאוד שדונלד טראמפ יגרוף בסוף הלילה לפי תוצאות האמת את 270 האלקטורים המיוחלים, יכריז על ניצחונו ואנו נחזה באשליה שאמריקה הפכה לאדומה. אך כאשר יגיעו תוצאות ההצבעה המוקדמת בימים הקרובים, הכל יתהפך וג'ו ביידן יהפוך לנשיא, כי כאמור, מרבית המצביעים בדואר הם תומכי ביידן. ואז, לפי התכנון, יחלו במטה טראמפ לעתור לבתי המשפט בבקשה לספירה חוזרת של קולות המצביעים בדואר. הם יבחנו כל טופס וכל סימון וידרשו הסבר לכל בעיה, משהו שלא ממש ניתן לבצע היות וב-20 לינואר, לפי חוקת ארצות הברית, הוא היום האחרון להעברת השלטון והזמן נוזל. לכן, מי שלידו תעבור הסמכות להכרעה הוא בית המשפט העליון. טראמפ דאג בתקופת כהונתו להפוך את בית המשפט העליון לשמרני עוד יותר, וכיום מכהנים בבית המשפט 6 שופטים שמרנים מול 3 ליברלים, ושופטי העליון בארצות הברית לא מסתירים את דעותיהם. לכן יש רוב שמרני שככל הנראה יבחר בטראמפ לנשיא. דבר כזה אגב קרה בעבר. בשנת 2000 התמודדו ג'ורג' בוש ואל גור לנשיאות. התוצאה במדינה המכריעה, פלורידה, הייתה קוד צמודה שגור ביקש ספירה חוזרת. אך בית המשפט העליון התנגד ובוש ניצח. אבל שם גור הודה בתבוסה, לעומת טראמפ, שכבר הודיע שלא יקבל את תוצאות הבחירות אם יפסיד. במצב כזה, תמיד יהיה צד אחד שירגיש שגנבו לו את תוצאות הבחירות. אמריקה אף עלולה להידרדר לכאוס בין המחנות. לכל אלו ששאלו למה מגנו את כל חנויות היוקרה בשדרות וושינגטון הבירה, עכשיו תבינו למה.
כן, מדהים. אורי כהן, יופי של כתבה, יופי של סיפור, והסיומת של 2000 בפלורידה. הפעם לפחות אנחנו יודעים שפלורידה תיסגר בצבע אדום על טראמפ, ואנחנו כאן שמחים על זה. חברים, אני רוצה לפתוח ברשותכם.
אני רושם לוי קטן, שנייה.
נראה לי שאנחנו...
יש לי חידה...
אנחנו קובעים לסיום השעה הראשונה, לדעתי, לפי השעון.
כן.
הגיע הזמן לסיכומים אולי.
אולי גונג, אולי גונג, אני רוצה ככה, נשאל אתכם שאלה, המומחים שיושבים פה, אנשי החוץ, אנשי הפוליטיקה, אנשי השרפר. שרפר זה מושג לעצמו.
מותג בפני עצמו.
זה לא מחלקה של, זה מחלקת שרפר.
בענווה.
חבר'ה, הרבה מאוד שנים אני זוכר את אבא שלי שואל את החידה הזו, ושואל אנשים אמריקאים, אם הם יודעים את התשובות, ואמריקאים גדולים מאוד לא ידעו את התשובה. אני רוצה לדעת הלילה, אולי מאזינים בבית יודעים, אבל...